הגמרא בדף מ"ב אומרת, אהודי אמר לי לחברי מהימנת לי, קולימה דאמרת לי לא פרנה. כלומר, הלווה אמר למלווה, אני מאמין לך, הוא אמר את זה בפני עדים, שאם אתה תאמר שאני לא שילמתי, אני אהיה חייב לשלם. אני לא יכול לטעון שילמתי. אז על פראי באפי סעדי, הוא הלך ושילם לו בפני עדים. אביי ורב ארדה אמרת אביו האמנה. כלומר, אף על פי שהוא באים עדים ואומרים שהוא שילם, הוא אמר, הוא מקבל עליי שאתה תהיה נאמן אם לא שילמתי, שאני חייב לשלם לך. והתנאי הזה בעינו עומד. מתקיף לרב פאפה, נעימה דהימנה תפמי דנפשי, מנפשי תפמי סעדה מהימנה. כלומר, משהו נתן נאמנות למלווה, זה יותר מאשר לעצמו, שאם הלווה עיתון פרעתי, הוא לא יכול להיפטר בשבועת הסת, או אם זה יש שטר, הוא לא יכול לחייב את המלווה להישבע. אבל אם באים עדים ואומרים כמו הלווה, באופן כזה הוא לא האמין את המלווה. ממשיכה הגמרא ומביאה דוגמה אחרת. אהודה אמר ללחברי מימנת לי כבית רי. כלומר, הוא נתן למלווה נאמנות מוחלטת, כמו שניים. כלומר, יש כאן הודעת בלדין שהלווה אומר שמה שהמלווה יטען, כשהמלווה יטען שלא פרעתי, הוא נאמן. עוד אמר לחברי, מימנת לי כבית רי, קולימה דאמרת לי, לא פרנה. אז על פראי באפית לטה, שפרה לו בפני שלושה. אמר רב פאפה, כבית רי מהימנה, כבית לטה לא הימנה. אמר לרבונה ברי רב יושע לרב פאפה, אימו דאמרי רבנן דאזלין למטרוב דעות, אני מילי לעניין אומדנה, דקמה דנפי שביקי תפי, אבל לעניין עדות, מאה כתרי ותרי כמאה. כלומר, רבונה ברית רב יהושע אומר, הרי הוא האמין אותו כשניים ובתורת הודעת בלדין, ואז הוא בדעת בלדין כמעידים דנו, ויוצא שהמלווה נאמן גם נגד העדים של הלווה שהוא שילם, שבאים ואומרים שהלווה שילם. וכך מסקנת ההלכה, שאם הוא אמר לו נאמנות סתם, לא כבית רי, אז אם יביא הלווה עדים, הלווה יהיה נאמן. אבל אם הוא אמר נאמנות כבית רי, כלומר שהמלווה יהיה נאמן כשניים, אז גם אם יביא הלווה עדים שהוא פרה, הוא חייב לשלם. כל עוד שהמלווה אומר שהוא לא פרה. כל עוד שהוא יכול להוכיח, לא בעדים, אלא שהמלווה הודע שהוא פרה, כגון שיש לו שובר מאת המלווה שהוא שילם. אבל כל עוד שאין לו שובר מאת המלווה, או שאין לו השטר בידו קרוע שהוא מוכיח שהוא שילם, אז הוא חייב לשלם, כי כך הוא היה הסכם. צריך להתבונן עם ההסכמה הזאת, מימנת לי כבית רי. היא מחויבת שתהיה בקניין, או גם באמירה לבד זה מספיק. כשאנחנו מסתכלים כאן בדברי רש"י, רש"י אומר, ראו לווה, דאמר למלווה בפני עדים, בשעת הלוואה נאמן אתה עליי, כל זמן שתאמר לא התקבלתי, ולא אוכל לומר פרטיך, העמיד רש"י את הדברים בשעת הלוואה. כלומר, הלווה אמר למלווה בשעת הלוואה. למה רש"י הדגיש בשעת הלוואה? בשעת הלוואה זה כמו קניין. הלוואה ניתנת עדתא דאחי. ומקבל הלווה עם התנאי הזה, שהמלווה מתנה איתו, שהלווה הסכים עם התנאי הזה, ולכן זה מחייב. אבל שלא בשעת הלוואה, אם יבוא הלווה ולומר, בפני עדים, אתה מימנת עליי כבית רי, ואם אתה תאמר שלא פרטיך אני חייב לשלם, אבל זה לא מחייב האמירה הזאת. וצריך, כדי שהאמירה תחייב, צריך לעשות קניין. ויש לה מקום לדון, האם אנחנו צריכים את מעשה הקניין דווקא כשהוא אומר עליו, מימנת עליי כבית רי, או בכל סתם נאמנות, גם כן צריך לעשות קניין, כי אחרת זה לא מחייב אותו. אני אמרתי שאני מאמין לך, אני חוזר בי. שאני... האם נראה שאפשר לדייק שגם בנאמנות סתם, לא כבית רי, חייבים לעשות קניין? לכאורה רש"י מדבר על המקרה הראשון. עבודה אמר לווה למלווה בפני עדים בשעת הלוואה, נאמן עליי, נאמן אתה עליי כל זמן שתאמר שלא התקבלתי. לא כתוב נאמן עליי כבית רי. פירושו של דבר שאפילו על סתם נאמנות צריך להיות רק בשעת הלוואה ולא באופן אחר. ובאמת השח רוצה לדייק, או מביא שמדייקים כאן מדברי רש"י, שבכל נאמנות צריך קניין, ובלי קניין ההסכמה הזאת לא מחייבת. הקצות אומר שאין לדייק כאן מדברי רש"י את הדבר הזה, כי רש"י כאן מדבר במקרה הראשון אמנם שמדובר בנאמנות סתם, אבל לדעת אביי ורבא נאמנות סתם זה כמו נאמנות כבית רי. אביי ורבא הרי אומרים שהוא צריך לשלם לו עוד פעם, כלומר אתה נאמן, הוא התכוון נאמן לחלוטין. ורש"י לא רצה להיכנס כאן במחלוקת, ורש"י פירש בשעת הלוואה שזה גם יהיה ליבא דאביי ורבא. אבל באמת ייתכן שרש"י יסכים שבנאמנות סתם לא צריך לעשות מעשה קניין. ובנושא הזה יש מחלוקת, בעניין הזה יש מחלוקת גדולה בראשונים. אם אנחנו נדבר על נאמנות כבית רי, אם אדם מקבל עצמו נאמנות כבית רי, כלומר אומר שהמלווה יהיה נאמן כשניים, אם הוא יאמר שלא פרעתי אני חייב לשלם, אז יחייב אותו רק אם יעשו קניין. זו דעת, יש בזה מחלוקת גדולה בראשונים. הריף, הרמה בטור אומר שצריך לעשות קניין, אם לא עשו קניין אז זה לא מחייב. קו הרמה, עד המעני נאמנות בלא קניין דווקא בשעת הלוואה, אבל אחר הלוואה ולא קנו מדי לא משתבר. אבל הראש במסכת סנהדרין בפרק שלישי בסוגיית שנאמן על האבא נאמן על אביך, אומר שם הראש שלא צריך קניין אפילו בנאמנות כבית רי, גם כן לא צריך קניין. כלומר יש כאן מחלוקת בראשונים אם צריך לעשות קניין או לא צריך לעשות קניין. השח מביא את המחלוקת הזאת והוא מביא גם שהרביה אומר שלא צריך לעשות קניין. אני רוצה להראות את לשונו. אוליאן דינה, הוא אומר, אף על פי שדעת הרביה במרדכי בפרק שבועת הדיינים די אין צריך קניין, וזה לשונו, מאימן ליקבי תרי, גם זה פירש רשבת בקניין, ולא נראה לרביה, שהרי מחילת ממון אין צריך קניין, עד כאן לשונו. לשונו של הרביה, של מרדכי. כלומר, אף על פי שכך הרביה אומר, ממשיך השח ואומר, נראה עיקר כהרשבת, לא כהרביה. ולא דמי למחילת ממון שמוכל לו מה שכבר בידו, אבל לך כיוון שמביא עדים שפרעו, ואף על פי כן צריך לפרעו מחדש, אבי כמחייב ליתן לו. כלומר, השח אומר, זה לא, אין כאן מחילה. מה היה כאן? הלווה התחייב שאם עמל ויאמר שהוא לא נפרע, אז הלווה חייב לשלם לו. ואפילו אם יביא הלווה עדים, לא יעזור לו. הוא חייב לשלם בכל מקרה. הרביה אומר שיש כאן מחילה. על מה מחילה? הרי אנחנו מדברים כאן על התחייבות חדשה. הוא כבר בא ומביא עדים שהוא שילם, בפני עדים. הוא פרה כבר את החוב. אלא מה היה ביניהם הסכמה שלא יעזור לו האמירה הזאת, העדים הללו. והוא חייב לשלם עוד פעם. זאת התחייבות חדשה שיכולה להיות, אפשר לעשות הסכם של התחייבות כזאת. אבל ההתחייבות הזאת צריכה להיות בקניין. וכיצד אנחנו נחייב אותו אם לא היה כאן קניין? באמירה באלמה לא נוצרת התחייבות, זה מה שטוען השח. לעומת זה הרביה אומר שהרי זה מחילת ממון ולא צריך קניין. איזה מחילת ממון יש כאן? על כוכך אנחנו צריכים לומר שהרביה סובר שהלווה מוכל על הממון שהוא נתן כל עוד שהמלווה לא הודע שהוא נפרע. כלומר, הלווה כבר שילם פעם אחת עם עדים, עכשיו הוא מביא עדים שהוא שילם, המלווה אומר, לא שילמת, לא פרעת, אתה חייב לשלם, יש הסכם ביניהם שהוא חייב לשלם, משמעות ההסכם, שמה שהוא נתן מקודם, הוא מוכל על זה. וכיוון שזה נמצא כבר ביד המלווה, הוא יכול למחול. כלומר, יש כאן מחלוקת עם ההסכם הזה הוא בעצם פעולה של מחילה על הכסף שכבר נתן הלווה, כיוון שהמלווה לא מודה בזה, אז הוא חייב לתת לו עוד פעם, אז הוא מוכל על מה שהוא נתן, או הוא נתן הוא פרה, וההסכם הוא שהוא משתעבד לשלם עוד פעם. ואם ההסכם הוא שהוא משתעבד לשלם עוד פעם, אז הוא צריך לעשות קניין על זה, ובלי קניין אי אפשר. מחילה לא צריך קניין, השתעבדות כן צריכה קניין. והשאלה אם יש כאן מחילה או יש כאן השתעבדות. בזה נחלקו הראשונים, איך להגדיר את הצורה הזאת של ההתחייבות הזאת של נאמנות, שנותן נאמנות למלווה. לחשיתים זה לומר, אם אנחנו, ככה אנחנו מבינים את המחלוקת, זה פשטות, זה מה שהם אומרים, זה לא חידוש, רק אני הסברתי את הדברים. אולי אנחנו נוכל להבין כאן את שיטת רש"י בעמוד הקודם, מקושיית רבי עקיבא איגר. בעמוד הקודם, אהודה אמר לחברי, כי פרעת לי, תפרע לי בפני שניים שתנו הלכתה. אני רוצה שאתה תפרע לי בפני שניים, שני אנשים אמינים, בחורי ישיבות, שלמדו. לא סתם בני אדם, לא רוצה שתביא לי סתם אנשים מן השוק, כי לא נמנים, אתה, כן. אז על פרעי בין דילי לדילי. הלך הוא פרע ושילם לו בלי עדים בכלל. והכסף הזה שהיה בידי המלווה נאנס, נגזל ממנו. בא לפני רב נחמן ואמר, אמנם אני קיבלתי את הכסף, אבל כיוון שלא נתן לי בפני שני עדים כפי שהתננו, שני עדים דמתנו הלכתה, אז אין כאן פיראון, אני רק שמרתי על זה, וזה פיקדון, וקרה אונס, אני פטור מזה, והוא נשאר עדיין חייב לי, כי הוא לא עמד בתנאים שהתננו, שהוא צריך לפרוע לי בפני שני עדים דמתנו הלכתה. אומרת הגמרא, אמר לרב נחמן, אתה מודה שאתה קיבלת את הכסף, כן? אז אם כן תביא את הכסף, אנחנו כאן נמצאים רב נחמן, אני ורב ששת, אנחנו למדנו ברוך השם הלכתה וספרה וספרי ותוספתה וכולה גמרא, ותשלם ותביא את הכסף הזה, ובפנינו יתברר שאתה קיבלת את הכסף. כלומר, הוא קצת שם ממנו בדיחות, כך אומר התוספות. כי הרי אתה מודה שנפרדת, אז מה אתה בא בטענות? אומר רש"י, כיוון דקמודי דקבלתינו, וזה לא בתורת פיראון מסרם לך, הרי פיראון, ודברים שהיו בלבך אינם דברים. כלומר, רש"י מכניס כאן איזה טעם נוסף. הוא אומר, אתה מודה שקיבלת את הכסף, והלווה נתן לך את זה בתורת פיראון. אתה חשבת שזה לא פיראון. דברים שבלב אינם דברים. כלומר, משמע מדברי רש"י, שאם היה אומר במפורש, תראה, ההסכם עוד לא מתקיים, וכיוון שההסכם היה שאתה תפרע לי בפני שני עדים דמתנו הלכתה, אז אם כן, אני מחזיק את זה בתורת פיקדון, ולא בתורת פיראון, וכשיהיו שני עדים דמתנו הלכתה, אז זה יהפוך לפיראון. אם היה רש"י, אם היה הלווה אומר כך, אז לא היה דברים שבלב, ובאמת זה היה פיקדון. שואל רבי עקיבא עגר, אבל בוני אין מובן לי. דאף אם אבו דברים, כלומר, אם נגיד שדברים שבלב היו כן דברים, שהוא היה חושב שדברים שבלב הם מחייבים. מכל מקום היה, כיוון דזה נותן לו פיראון, אבי פיראון. ואין בכוח המל ולומר שלא יהיה פיראון רק פיקדון. מה זאת אומרת? המל הוא נותן לו פיראון, המל וחושב שזה לא יהיה פיראון, זה יהיה פיקדון. זה יעזור לו. אפילו נגיד שדברים שבלב כן דברים. לא היה עוזר לו שום דבר. אבל הרש"י לא חושב כך. רש"י חושב שאם היה דברים שבלב דרים, באמת זה היה פיקדון ולא פירעון. כלומר, בעצם יש כאן המחלוקת שאנחנו עכשיו פגשנו. מה פועל התשלום הראשון הזה ששולם? האם מכיוון שהיה ביניהם הסכם שהוא לא ישלם אלא בתנאי שהמלווה יודע שהוא באמת שילם, אבל כל עוד שהמלווה לא יודע, כל מה שהוא שלם לא פותר אותו. אז מה עשה התשלום הזה שהוא שילם בפני עדים והמלווה אומר עדיין לא נפרעתי, או עדיין לא נפרעתי כמו שקבענו שככה היה הפיראון? מה משמעות התשלום הזה? האם זה פיראון ואף על פי כן הוא חייב לשלם מפני שיש כאן השתעבדות חדשה? או זה לא פיראון? הוא שילם לו, אבל זה לא פורע. איזה שם ניתן לנתינה הזאת? מחילה? מתנה? זה לא פיראון. כי ההסכם היה שהפיראון יהיה רק כשעמל ומודה. או כשהוא יקיים את התנאים כמו שהסכימו במקרה דנן, בפני שניים דמתנו הלכתה. והתשלום הראשון הוא באמת רק פיקדון. אם הדברים שבלב היו דברים, באמת זה היה פיקדון. ולא היה פיראון. זה לערביה. אבל לשח ולכל הפוסקים שצריך קניין, אז התשלום הראשון היה פיראון. עכשיו יש השתעבדות חדשה. וזה לא כדברי רש"י. שבאמת היה כאן פיראון. אתה מודה שהיה פיראון, ששילמת פיראון. אפילו תחשוב שזה לא פיראון, זה לא יעזור לך. הגילנושס מביא שזה לא רק אשי אומר, שגם הרבן אומר, אבל הוא מקשה עליו. ואני חושב שלכאורה זה תלוי במחלוקת הזאת, אם צריך, לכאורה, אם צריך כעניין, דהיינו, יש כאן השתעבדות חדשה, או זו מכילה, ואין כאן השתעבדות חדשה, אלא פשוט הוא מוכל על הכסף הקודם שנתן לו. ואם זה מכילה, מתי המכילה הזאת מתקיימת? היא מתקיימת בשעה שאחר כך, כשבא המלווה ואומר, לא שילמת לי, אז נדבר למפרע שמה שהוא נתן לו מקודם, היה הסכם שהוא ימחול על זה. וזה מחול. אם כן, אנחנו דנים במחלוקת הזאת, שזו מחלוקת מאוד גדולה, שנחלקו בה הראשונים. אם צריכים קניין בנאמנות כבית רי או לא, ועריף והרמה שמובא בטור, וכן השולחן ערוך, הם פוסקים שצריך קניין. וכפי שאמרנו, הראש והרביה וגם בעל התרומות, הם סוברים שלא צריך קניין. מחלוקת, כפי שגרנו עכשיו, אם זה גדר של מכילה או גדר של השתעבדות חדשה. אבל אפשר להסביר את המחלוקת הזאת בעוד אופן. כשהלווה אומר למלווה, אתה נאמן עליי כשניים, שאם תגיד שלא פרטיך, לא יעזור שום דבר, אפילו אם אני אביא עדים, אני חייב לשלם לך מחדש. חייב לשלם לך. מה כאן מה משמעות ההסכם הזה? האם כאן יש ביטול הזכויות של הלווה? שהלווה מקבל לעצמו שהוא לא יהיה נאמן. לא רק הוא לא יהיה נאמן, הוא לא יכול להביא עדים אפילו. הוא לא יהיה נאמן לא בעצמו ולא על ידי עדים. זאת אומרת, ביטול הנאמנות של הלווה, או נתינת נאמנות למלווה. שהמלווה, אם המלווה אומר שהוא לא נפרע, הוא נאמן. אם זה נתינת כוח למלווה, שהמלווה יכול להגיד שהוא, כשהוא לא יגיד שהוא לא נפרע, חייבים לשלם לו. זה פירושו, אז זה צריכים לעשות על זה קניין. אדם מתחייב לשלם, אפילו שהוא לא חייב, שהוא כבר שילם, ויש לו כבר עדים שהוא שילם, הוא חייב לשלם עוד פעם. זה התחייבות שכל פעם, כל עוד שהמלווה יגיד שהוא לא נפרע, צריכים לשלם לו. צריך לעשות על זה קניין. אבל אם ההסכם הוא היה שהלווה אומר, אני לא יהיה על עצמו, שהוא לא יהיה נאמן, שהוא לא יכול גם לוותר על הזכויות שלו להביא עדים, זה ויתור על זכויות, זה מכילה. ומכילה כזאת באמת לא צריכה קניין. כלומר, אנחנו עמקנו את הדבר הזה, לא מכילה על הכסף, אלא כאן מכילה על הזכויות, או השתעבדות לשלם. איך אנחנו נגדיר את ההסכם הזה שביניהם? והנה, יש מחלוקת מהראשונים אם יבואו שני עדים ויגידו המלווה הודה בפנינו שהלווה שילם. לא יבואו עדים ויגידו שראינו את הפיראון, כי זה אין להם נאמנות להגיד שראינו את הפיראון, כי יש הסכם ביניהם שאם המלווה אומר לא נפרעתי הוא נאמן. אבל העדים מעידים כאילו דבר אחר. הם לא אומרים שהוא נפרע. הם אומרים שהם שמעו את מפי המלווה שהוא מודה שהוא קיבל. האם עדותם תתקבל או לא תתקבל? התור אומר שזה מחלוקת. זאת אומרת, סליחה, התור מביא, אומר, אם באו עדים שהודה המלווה שקיבל, נאמנים. ומביא את הרב הושעיה שהוא חולק. ובבית יוסף הוא מביא את הרשב"א שהוא מסכים עם הרב הושעיה, ולא סתם הרשב"א מסכים, אלא הרשב"א אומר כך, כתב הרשב"א בתשובה בסימן וכולי, כדברי הרב הושעיה, וכתב על זה, כן הסכימו רבותינו, וכן מקובל בידינו, וכן אנו נוהגים. כלומר, שגם אם הוא הביא עדים שהוא הודה, לא יעזור לו. הביא אבל הווה עדים שעמל והודה ששילם לו, לא יעזור לו. זה כמו שהביא עדים שאומרים שראינו שהוא שילם. חלוקת בראשונים. והרמן אומר שתלוי באיזה תנאי היה הדבר. אם התנאי היה, אל תפרעיני אלא בפני פלוני ופלוני. הוא לא אמר, אף עדים שלך לא יהיו נאמנים. אלא, הוא אמר, אל תפרעיני אלא בפני פלוני ופלוני. או בפני תרי דתנו הלכתה. כך הוא התנאי איתו. ויביא הלווה עדים אחרים, הוא לא יהיה נאמן. כי הייתה הסכם ביניהם שרק ששאף עדים אחרים לא נאמנים. אבל אם הוא יביא עדים ואומר, יביא עדים שהמלווה מודה שהוא נפרע, שהוא כבר קיבל את הפיראון, אז העדים האלה יהיו נאמנים. אבל אם התנאי היה מאמנת לי כבי תרי, כלומר, לא אמר שיבואו עדים האלה ולא אלה, עדים פלוני ופלוני ולא אחרים וכו', אלא אמר, מיימנת לי כבית רי, אז אפילו אם יביא ידי הודעה, שמל והודה, לא יעזור. מה ההבדל? מה ההבדל בין התנאים האלה, בין אם הוא יתנה אותו, אל תפרעיני אלא בפני פלוני או פלוני, או אל תפרעיני אלא בפני שניים שנתנו הלכתה, ובין אם אמר לו, אל תפרעיני, לא תהיה נאמן אף פעם בעדים, וכל פעם שאני אבוא ויגיד שלא שילמת, אז אתה תהיה חייב לשלם. מה ההבדל בין התנאים האלה? פסל את כל העדים, פסל חלק מהעדים. מה ההבדל? היא גופה אולי מה שאנחנו אומרים. זה לכאורה גם כוונתו של הרמב"ן לחלק. שתלוי איך הוא התנה. אם הוא אמר לו, אל תפרעיני אלא בפני פלוני ופלוני, הוא פסל את העדים. הוא לא נתן נאמנות לעצמו. הוא אמר, אתה יכול להביא עדים שתהיה נאמן בהם, אבל העדים האלה הם צריכים להיות פלוני או פלוני, או דמתנו הלכתה, איזה תנאי שהוא מתנה, הוא לא פסל הכל. וכיוון שכן, אז בעצם הוא לא ניתן כאן כוח למלווה. בוטל כאן הכוח של הלווה שהוא לא יכול להביא סתם עדים. כאילו מחל על כל האפשרויות להביא עדים אחרים מלבד העדים שהוסכם עליהם. ביטול כוח תנת הלווה, אז כשהוא בא, אז באמת הוא לא יכול להביא עדים אחרים שהוא שילם, אבל הוא מביא עדים שעמל והודה, אין לכל עמל וכוח להכחיש, לא זה היה הסכם. היה הסכם שלא יכול להביא עדים שפסל את כוחו של הלווה, ולא נתן כוח למלווה. ולכן, בשעה שהוא מביא עדים שהעדים שמעידים שעמל ומודה, אז העדים האלה מתקבלים. אבל אם הוא אמר, נאמנת עליי כבית רי, אז נתן כוח לעמל ושעמל וכשהוא אומר שלא שולם, תמיד זה צריך להאמין לו. אז גם עדי הודעה לא יעזרו. כי עמל ואומר שלא קיבל. ויש כוח לעמל ולפסול את כל העדים. כלומר, אני רוצה לומר שזה הסברו של הרמב"ן, שיש הבדל באיזה תנאי עשו. ולפי החלוקה הזאת, אני רוצה לבאר את המחלוקת בראשונים שאומרים שגם כמימנת עליי כבית רי, יש דעה שאומרת שהוא נאמן בדי הודעה, שמל ומודה שנפרע, ויש ודעה אחרת שהוא לא נאמן. המחלוקת היא באמת בשאלה הזאת. מה ההסכם? ההסכם הוא ביטול כוחו של הלווה, כל עדיו של הלווה לא נאמנים להגיד שילם. בסדר, אז העדים לא נאמנים, אבל אם הדעים באים להגיד המלווה, על המלווה עדות, לא על הלווה שהוא שילם, על המלווה שהוא אומר שהוא הודע, זה עדות אחרת, והעדים נאמנים. אבל אם העדים באים להעיד על המלווה, והנאמנות היא של המלווה, אז המלווה נאמן נגד הכל. הייתי אומר שהייתי מקשר את זה עם, עם השאלה הקודמת, האם צריך קניין או לא צריך קניין. כלומר, כמו שאנחנו אמרנו, שאם זה ביטול כוחו של הלווה, לא צריכים קניין. ואם זה לא ביטול כוחו של הלווה, אלא חיזוק כוחו של המלווה, צריך קניין. ובזה תלוי, אם הדעות יהיו נאמנים או לא יהיו נאמנים. אבל זה יהיה טוב להסביר את המחלוקת הזאת כשלעצמה. אבל השולחן ערוך הוא אומר את שני הדברים. מצד אחד, אם אנחנו מחברים את הנאמנות לעניין הודעה ואת הצורך בקניין, אז צריך להיות כך, שהדעה שאומרת שצריך קניין, היא אומרת שזה כוח של המלווה, נאמנות מוחלטת של המלווה, ואז ידי הודעה נאמנים. והנה השולחן ערוך בעצמו אומר, שאם יביא ידי הודעה הוא יהיה נאמן, ומאידך גיסא הוא אומר שצריך לעשות קניין. זה לא כל כך מתאים. לעומת זה השולחן ערוך מצד שני הוא אומר כמו הרמב"ן בסימן עין, הוא אומר שאם הוא יגיד, כלומר הוא לא אומר את זה מפורש אבל הוא סותם, הוא לא אומר שצריך קניין כשהוא אמר אל תפרעני אלא בפני פלוני ופלוני, שם הוא לא מזכיר שצריך קניין. אם הוא מתנה תנאים אל תפרעני כך או כך, הוא לא הזכיר שצריך קניין. בנאמנות סתם הזכיר השולחן ערוך שצריך קניין, כלומר שהוא מחלק בין שניהם. זאת אומרת שיש הבדל בין איזה סוג של התחייבות, ואנחנו בעצם ביארנו שהסוג של התחייבות של אל תפרעני פלוני פלוני ופלוני, הוא ביטל את כל העדים האחרים של הלווה, הוא לא נתן כוח למלווה. ובנאמנות שהוא אומר נאמנת עליי כבית רעי, הוא נותן כוח למלווה. ולכן כאן צריכים קניין וכאן לא צריכים קניין. אני רואה מצד שני בא שולחן ערוך ואומר שצריך הודעה, שבהודעה באמת הוא נאמן, כלומר שהוא מפריד בין הדברים. טוב, אז אנחנו באמת את השולחן ערוך נצטרך לומר, חשבתי במבט אחד שבעצם תמיד טוב קניין, כי אם אנחנו אומרים שזה מתורת מחילה, כלומר, סליחה, ויתור ללווה, כלומר, הלווה מוותר על כל זכויותיו להביא עדים. הוא אמר את זה בפני עדים. אז מה מחייב כאן? ואנחנו אומרים שמכיוון שזה מחילה, אז לא צריך לזה קניין. האם אני עכשיו חושב על הדברים שבעצם יש נפקמינה בין איזה סוג של מכילה אנחנו מדברים. אם זה מכילה על הזכויות, אז הוא מחל ואין לו כבר זכויות לחזור בו, ואין לו אפשרות לחזור בו. אבל אם זה מכילה על מה שהוא נתן לו בפעם הראשונה, כי הוא התחייב שאם יבוא המלווה ויגיד שהוא לא נפרע, חייב לתת לו עוד פעם, הוא מחל על מה שהוא נתן לו, אז המחילה היא מתבצעת רק אחרי שהוא נתן, בפעם הראשונה. הוא נתן לו כסף על ידי עדים, שילם לו על ידי עדים. אחר כך בא המלווה ואומר, תשמע, לא שילמת, הוא חייב לו לשלם עוד פעם. ולמה, הרי הוא שילם מקודם, כבר עשו הסכם ביניהם, שהוא מוכל על זה. מתי הוא מוכל? אחרי שהוא כבר שילם למלווה. אז הוא יכול לחזור מקודם. אם אדם מוכל על מה שאחר כך ייווצר חיוב, כל עוד שהחיוב הזה לא נוצר, אז הוא יכול לחזור מהמחילה. הוא עדיין המחילה הזאת לא פעלה. אחרי שהלווה נתן כסף פעם הראשונה, ובעידים, ואחר כך הוא בא לתבוע את זה, אז מתברר שהוא מאכל על הכסף שהוא נתן. אבל לפני שהוא נתן בפעם הראשונה, הוא יכול לחזור בו. אז אם אנחנו נאמר שזה מכילה כמו הרביה, כמו שבירשנו בדעת הרביה, אז באמת, יכול להיות שהשולחן ערוך אומר, אני אמנם מסכים שזה גדר של מכילה. אבל צריך, ולמה צריך קניין? כדי שהוא לא יוכל לחזור בו מההתחלה. אבל זה לא השלשון של השולחן ערוך. כי השולחן ערוך אומר, כמו ש... אבל לאחר הלוואה לא קנו מיני, ולא קנו מיני, לא משתעבד. לשון משתעבד, זה לא בדיוק הלשון של מכילה. אם כן, אנחנו גם בעצם הסברנו שלצד הזה של ספרה של מכילה, יש כאן שני צדדים. או מכילה על הכסף שהוא נתן, או מכילה על הזכויות. ובאמת, מכילה על הזכויות זה הלשון של בעל התרומות. שהוא אומר שכשהלווה אמר, נאמן די כבית רי, הוא מתכוון, עמל ודורש את האמירה הזאת, כן? זה התראה. זאת אומרת, זה כאילו... עזרה ללווה, אתה לא תוכל להיות נאמן בשום אופן נגדי, נגד דברי. זאת אומרת שיש כאן מכילה על הזכויות. לא מכילה על הכסף, אלא מכילה על הזכויות. וכפי שאמרתי, נפקא מינה, אם הוא יכול לחזור בו לפני, מיד, אחרי שהוא אמר את זה, אם יכול לחזור בו, לא. למען אמר שיש, שזה מכילה. וכיוון שלא עשו קניין. יש עוד נפקא מינה בהסבר הזה שאנחנו הסברנו, יכול להיות עוד נפקא מינה לדינה. המלווה מת. הוא אמר למלווה, מהמן תלי כבית רי. מה משמעות האמירה הזאת? אם אתה תגיד שלא שילמתי, אני אצטרך לשלם לך עוד פעם. האם זה נאמנות שנתנו למלווה? המלווה עכשיו איננו. איננו יכול להגיד שלא נפרעתי. אז הלווה נאמן. אם זה ביטול כוחו של הלווה, שכך היה הסכם שהלווה לא יכול לטעון שהוא פרע. גם בעדים הוא לא יכול לטעון שפרה. גם אם המלווה מת, אין לו כוח לטעון שפרה. הוא צריך להביא שובר. הוא צריך להביא הוכחה שבאמת המלווה מודה שהוא קיבל. אם הוא לא יביא שובר, הוא חייב לשלם. בכל, בכל. גם שכולם ישמעו וגם שאני אשמע. אם הוא ביטל את האמנותו, אז הוא צריך, זה היה הסכם. למה? אבל מה הסכם היה? זה מה שאני אומר. כמו שאני מפרש את הדבר, פירושו של דבר, הלווה אמר, אם לא יהיה לי ממך אישור ששילמתי, אני צריך לשלם. מה זה משנה אם המלווה מת או לא מת? אין לו אישור, הוא צריך לשלם. זה היה הסכם. אישור זה לא עדים, אישור זה לא טענה, אישור זה, 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 זה שובר. גבי קבלה שאכן, שבא כתב ידו של המלווה שהוא קיבל את הכסף. זה היה הסכם. אז אם המלווה מת או המלווה חי אותו דבר. אבל אם נגיד שכל ההסכם היה... שאם המל ועיתון לא נפרעתי, צריך לשלם. המל ואיננו, הוא לא טוען שהוא לא נפרע. אז הוא יכול להביא עדים, הוא יהיה נאמן. בעצם, נדבר על זה הנתיבות, אם כי הוא מסביר קצת את ההסבר באופן אחר, אבל אני חושב שהחקירה הזאת היא באמת נכונה, לגבי הנפקמינה הזאת היא חקירה ממש נכונה. הטור מביא עוד דעה חריגה, דעת רבי גאון. זה טור שאני עוד לא מכיר את הצורה של האדם. ואם פרעו בפני עדים, וצריך, כלומר, הלווה מביא עדים שהוא שילם, עמל ואומר, לא שילמת, צריך לפורו שנית. כתב רבי שמביא העדים שפרעו בפניהם, הוא מוציא ממנו. כלומר, הוא בעצם צריך לשלם למלווה, כי כך היה הסכם. אבל אחר כך הוא בא ואומר, תשמע, שילמתי לך פעמיים, יש לי עדים. שלם בחזרה. והוא מוציא בחזרה ממנו את הכסף. הרמב"ן מביא דברי רבי גאון, ואומר, מה זה הפוכי מטרתא, למה אני? אם זה ככה, אם באמת העדים, אם העדים האלה בכלל, הוא יכול להוציא בחזרה את הכסף, אז למה בכלל גובים? מה שווה הגבייה הזו? אין לה שום משמעות. כל ההסכם הזה בעצם כבר נהיה... אין לו ביור. טוב, הבח אומר, אם זו השאלה הפוך עם מטרת הלמה, אני יכול להיות נפקא מינה למעשה. זה לא הפוך. כלומר, הלווה היה חייב לשלם, כי כך היה הסכם, עוד פעם. והלווה גם יכול אחר כך לתבוע, כי יש לו עדים. אז יוצא שכשהלווה שילם בפעם הראשונה, לא פטר את עצמו מהחיוב לפרוע עד שיודע מלווה שהוא פרע, אבל יכול אחר כך לתבוע את זה בחזרה. אין אף כמינה יכולה להיות, אם למלווה יש רק זיבורית ובינונית, וללווה יש ידית בלבד, גבו מהלווה את הקרקע עידית, עכשיו הלווה בא לגבות בחזרה, אבל החזרת חוב מחזירים רק בבינונית, אז יוצא שבסך הכל הוא לא מחזיר את מה שהוא קיבל, יכול להיות נפקמינה. על כל פנים, כלומר, להעמדת רבי גאון, הוא שילם, התשלום הזה הוא לא נעשה פיראון, התשלום הראשון, אין כאן מחילה, כי אם נגיד שזה מחילה, אז הוא לא יכול לבוא ולתבוע עוד פעם. אין כאן גם השתעבדות, שהוא השתעבד לשלם, אז הוא התחייב לשלם פעמיים, שלוש פעמים, עד שיהיה לו שובר, שבאמת המלווה שוכחה, שהמלווה מודה שהוא קיבל את הכסף. אז זאת אומרת, זה לא מחילה, זה לא השתעבדות, יש כאן איזה גדר של אונו, ההסכם היה שאתה לא נפטר מלשלם, אבל לא שיש כאן מחילה. אין כאן מחילה. ואז באמת העדים יכולים לבוא, הוא יכול לבוא עם העדים ולגבות בחזרה. אחרי שכבר יש לו את ההוכחות שהוא פרה, אחרי שיש לו כבר שובר, אז הוא מביא עדים שפרה. זאת אומרת שבעצם הנתינה הראשונה... כאן לפי, כמו שהרב גם מבין, הנתינה הראשונה היא לא הייתה פיראון. כל עוד שעמל ולא מודה, הנתינה הראשונה איננה נתינה של פיראון. כי כך היה הסכם ביניהם. זה בעצם מה שרש"י טוען בעמוד הקודם, שאני אמר בניגוד לרבי עקיבא עגר. שאם לא אדם שילם כמו ההסכם, זה לא נתינה של פיראון. אני לא יודע אם רש"י יסכים עם רבי גאון, שהוא יכול לתבוע את זה בחזרה, במקרה שהוא שילם פעמיים. כי יכול להיות שרש"י יגיד שזה מחילה, או רש"י יגיד שזה השתעבדות, אבל או רש"י יגיד שההסכם היה שהעדים האלה לא נאמנים ולא יעזור להם שום דבר. ככה היה הסכם. אבל רב איגרון מסביר את ההסכם באופן כזה שכל עוד שהוא לא שילם, אז הנתינה הזאת היא לא פיראון. ולא אמרנו שהעדים לא נאמנים. לא נכנסנו בכלל בדבר הזה. ככה היה הסכם, עוד כל עוד שהמלווה לא מודה, אין פיראון. כל הכספים שהוא נתן לו, יש להם שם אחר. אז הם קיבל כסף, אבל זה לא נפרע. מה יהיה הדין, אם הוא חייב בונסים או דברים אחרים, זה שאלה שצריכים לדון. זאת אומרת שרב איגאון הלך עוד צעד, אבל ההלכה לא נפסקת כרב איגאון בשולחן ערוך, הוא מביא שהוא לא יכול לתבוע בחזרה, הלווה לא יכול לתבוע בחזרה, אלא מה שהוא יכול לתבוע זה שהוא תשאת מת המלווה שהיא שווה שלא קיבל פעמיים. טוב, עד